הגענו לפות ד' במאמר. מה למדנו פה במאמר? נקודת הדברים הייתה, כתוב על המן, הפסוק אומר, ויענך ויעריבך, ויחלך את המן, והבאנו את הלשון שאומר המדרש בקהלת רבה, שהמן היה מאכל רעבון. הרבי הסביר מה ההגדרה של מאכל רעבון. אז הבאנו שיש שני פירושים במאכל רעבון. פירוש הראשון הוא מאכל שלא שולל רעבון. פירוש השני הוא מאכל שמייצר רעבון. לפי הפירוש הראשון, לא כמו אוכל רגיל, שאתה אוכל עוד כמות, ואתה אוכל, אתה שבע וזהו, אתה לא רעב יותר. אז במן זה היה מאכל כזה, שלמרות שאכלת, נשארת רעב לעוד. לא כאילו לא אכלת. פירוש הראשון זה, אכלת, אבל נשארת רעב לעוד. זה כמו הלשון שהוא הביא על אגדה שמושכת ליבו של אדם. מוסיף רצון, מוסיף תיאבון לעוד. פירוש השני, מה זה מאכל רעבון? זה מאכל שהוא בעצמו יוצר רעבון. המאכל עצמו עושה שאתה תהיה רעב. אכלת ובעצם לא אכלת כלום. שני הפירושים הללו, הרבי הסביר שזה בעצם שתי דרגות בפנימיות התורה. שתי דרגות בלימוד חסידות. דרגה אחת שהיא נקראת לחם מן הארץ שבפנימיות התורה, ודרגה שנייה שנקראת לחם מן השמיים שבפנימיות התורה. או במילים אחרות, מוכין שלמעלה ממידות, או מוכין השייכים למידות. אם זה מוכין השייכים למידות, אם זה לחם מן הארץ שבפנימיות התורה, זה מאכל שלא שולל רעבון. דהיינו, אתה לומד, אתה מבין, אתה קולט, אתה מרגיש שיש כאן הרבה יותר, אבל אתה רוצה ללמוד עוד, זה הרמה הראשונה. לעומת זאת, לחם מן השמיים שבפנימיות התורה, זה מוכין שלמעלה ממידות, אין לך בזה בכלל תפיסה וקליטה, ואז אתה אוכל ומרגיש שבעצם לא תפסת כלום. אבל סיימנו שלמרות זאת, את הדרגה השנייה, קוראים לזה מאכל רעבון. לא רעבון, מאכל רעבון. אם אתה בעצם נשארת בתחושה שאתה רעב, אז מה, איפה המאכל פה? כאילו לא אכלת כלום. למה קוראים לזה מאכל? אז הוא הביא שבכל זאת זה כן פועל זיכוך באדם. מביא את הלשון שכתוב על יום כיפור, להחיותם ברעב, שעצם הרעב גורם חיות מיוחדת, כי זה חיות לא מאוכל, אלא תענוג עצמי הבלתי מורגש, זה היה סיום של עוד ג'. עכשיו נמשיך הלאה.
מה
עוד
זה
דבגה
שנייה?
עוד מה? תלוי, תלמי. תלוי איפה נמצאים. סעיף ד' יש לקשר ו... עם מאמר הזוהר, יש זוהר שאומר ככה, על פסוק, ראו כי השם נתן לכם השבת. פסוק הזה, ראו כי השם נתן לכם השבת, פסוק בפרשת בשלח, אומר על זה הזוהר, רבי חזקיה פתח. רבי חזקיה, כשהוא אמר את ה... רצה להסביר את הפסוק הזה, הוא פתח, תודה, הוא פתח ואמר ככה. פסוק אומר בתהילים פרק ופלמד שיר המעלות ממעמקים. אומר רבי חזקיה, מעמקים לשון רבים. מה זה לשון רבים? הם אומקה דקולה ואומקה דבירה. שתי פירושים, ככה אומר הזוהר. אומקה דקולה ואומקה דבירה. עומק של כל הבחינות, עומק העומקים, רומקה דבירה. מה הכוונה? נראה עוד כמה שורות, אז ילביש את זה יותר באותיות או בדוגמאות או בהמחשות, לפשט את זה יותר. אבל עד כאן קודם כל ציטוט הזוהר. הזוהר אומר, שיר המעלות מהעומקים, שתי עומקים. על איזה שתי עומקים מדובר? על איזה שתי דרגות? אנחנו עוד מעט נראה, שזה קשור בדיוק לאותם שתי דרגות שדיברנו במן, שזה שתי רמות בעומקים. האם זה מוכין השייכים למידות, או מוכין שמלמעלה במידות, לחם אל השמיים, לחם אל הארץ, נראה עוד מעט שזה תואם לשתי הרמות האלה בעומקים. כתב ההמור, אבא של הרבי, רבי לוי יצחק, בעל ההילולה, כי זה מאמר שהרבי אמר, תחף מנחם אב, תשעים חף ג' ביום ההילולה של אבא שלו. אז אבא של הרבי כתב על הגיליון של ספר הזוהר שלו, אבא של הרבי כידוע, כמו שמביא כמה סוגריים בקיצור, שמשך כמה שנים היה בשביעה. האדמו"ר הרבי היה בשביעה. האבא של הרבי היה בשביעה. מה? כאן, שני הדברים נכונים. אבא של הרבי היה בשביעה, ושם הוא כתב את הפירושים האלה על הזוהר. והספר הזה עצמו גם היה, כרגע באמת כאן הכוונה על הספר, הספר היה בשביעה במשך זמן, ובזמן האחרון נפדו מהשביעה. מה נפדה מהשביעה? ספר הזוהר שלו, עם עוד ספרים שלו. מה? והגיעו לכאן, הגיעו מרוסיה לארצות הברית, כמה מהספרים של אבא של הרבי, ביניהם גם הספר הזוהר, שבשולי הדף הוא היה כותב הערות על הזוהר. כיוון שלא היו לו דפים, כי הוא היה בשביעה, הוא היה בגלות, אז לא היה לו דפים, אז הוא היה כותב על שולי הדף של הספר, מכיוון שהמיקום לכתיבה היה לו מאוד מצומצם, אז הוא גם כתב מאוד בקיצור, מאוד בתמציתיות, ובמשך השנים הרבי הסביר ופירט והרחיב את הכוונה של אבא שלו באותם הערות מקוצרות. אז בגיליון של הזוהר, באותו מקום שרבי חזקיה מביא את שני הדרגות במעמקים, עומקה דקולה ועומקה דבירה, אז כתב אבא של הרבי בעל ההילולה, שהשייכות בפירוש זה ממעמקים, לראו כי השם נתן לכם את השבת. רואה מה הקשר? הזוהר אומר, רב חזקיה אומר, את שתי הפירושים, שתי הדרגות במעמקים, שזה מתייחס לפסוק בתהילים, בפרק ופלמד, שיר המעלות במעמקים, איפה אומר את זה רב חזקיה? על הפסוק בשלח, ראו כי השם נתן לכם את השבת. מה הקשר בין הפסוק שמדבר על השבת, לבין ממעמקים ושתי הדרגות ממעמקים? אז אבא של הרבי כותב, שמה השייכות? כי אומקה דקולה ואומקה דבירה, שם הוא מסביר, ששתי הבחינות בעומק שעליו רב חזקיה מדבר בזוהר, אומקה דקולה ואומקה דבירה, למה זה מרמז? אומר הם חוכמה ובינה. זה מרמז לשתי הספירות, ספירת החוכמה וספירת הבינה. שמהם, מספירת החוכמה וספירת הבינה, היה לנו את זה קודם במאמר, כבר התייחסות לחוכמה ובינה, שבבינה יש לך תפיסה והבנה, ובחוכמה זה ביטול למעלה מתפיסה, כן? אז אומר אבא של הרבי, ששתי הבחינות הללו של חוכמה ובינה, שמהם נמשך השפע לכל שישה מידות דזי רמפין. יש הרי מבנה של 10 ספירות. יש חוכמה ובינה, ואחר כך יש זי רמפין. אז כל השפע שנמשך בשש מידות, זי רמפין, מאיפה הוא נמשך? מהמקור שמעליהם. מה המקור שלהם? אבא ואמא, חוכמה ובינה. מבוין, נפקין ונגדין לבר חקולה. מבוין זה כמו נהר, נובע, נחל. הנחל שיוצא ומתגלה לברך את כל הספירות, את כל הזי רמפין. אז זה שתי העומקים של חוכמה ובינה קשור להשפעה לזי רמפין. ועניין זה שייך לראו כי השם נתן לכם השבת. למה זה קשור לשבת? אז הוא כותב שמה, כי שבת הוא יום השביעה. שבת זה היום השביעי, שהיום השביעי שבת שהוא בינה, שזה נקרא אומקה דבירה.
מה זה בירה?
אונקה דה בירה זה הולך על בינה, ואונקה דה קולה זה הולך על חוכמה.
בירה זה דבר נמוך או גבוה?
בירה... העומק העליון והעומק התחתון. כמו שאומרים חוכמה ובינה, זה כמו משפיע ומקבל. אז המשפיע הוא המקור העליון, החוכמה, והבינה הוא המקבל. אז מקבל לעומת משפיע, המקבל נקרא הבירה, והמשפיע נקרא קול, המקור. אז הוא אומר שמה ששבת, שהוא יום השביעי, שבא מלובש חוכמה, ומיני מתברכים שיט היומים. וב קצוות וזה רמפים. זאת אומרת, הוא אומר שמה, מאוד בקיצור, בשפה של הקבלה, שהרעיון של השבת, הוא כמו הרעיון של ממעמקים. שכתוב, ראו כי השם נתן לכם השבת, מה בר הפיסקי אבו אומר? זה שיר המעלות ממעמקים. למה? כמו שהשבת משפיע לכל השבוע. יש לנו שישה ימים בשבוע. והשבת משפיע לכל השבוע. על שבת כתוב מיני מדברכים כולו יומי. השבת משפיע לכל השבוע. השבת שהוא המקור, כי היא מקור הברכה, כמו שאנחנו אומרים בתפילה. הוא המקור לשפע של כל השבוע. אז כל השבוע נקרא זי רמפין. כל השבוע נקרא מידות. כמו שידוע, יום ראשון זה חסד, יום שני זה גבורה, וכן הלאה. אז שישה ימי השבוע זה כנגד המידות. השבת הוא מקור הברכה לכל המידות. מקור הברכה לכל המידות זה החוכמה והבינה שמשפיעה לכל המידות. אז אני כותב אבא של הרבי, שבתוכן יוצא שתפקיד השבת ביחס לכל המידות, זה כמו התפקיד של המעמקים, האונקה דה קולה ואונקה דה בירה, שמשפיעה לזה רמפים. לכן רב חזקיה אומר את שתי הביורים במעמקים, ביחס לפסוק, ראו כי השם נתן לכם את השבת, כי בשניהם מדובר על אותו דבר. הוא ממשיך בעל ההילולה, וזהו מה שכתוב, וקראת לשבת עונג. הוא מקשר את זה עם עוד דבר. הפסוק אומר, פסוק ידוע, וקראת לשבת עונג. אז הפשט הפשוט עונג, זה כפשוטו, שבת זה יום של תענוג, יום של עונג. אבל הוא מביא... שכתוב בזוהר שעונג זה ראשי תיבות. עדן, נהר וגן. עדן, נהר וגן. מה זה עדן? עדן ונהר, אם אנחנו מדברים על הספירות, אם שנהר, כתוב ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. כך כתוב בספר בראשית. אז מבואר על זה, שהנהר, כמו כפשוטו, מה זה הנהר? יש
הרחבה.
יש את המעיין שזורם זרימה של מים, וממנו יוצאים המים, ועד שנהיה נהר גדול. אז הנהר הגדול זה הבינה, שמקבלת את הטפטופים שבאה מהחוכמה. אז הנהר יוצא בדרך כלל מעדן, להשקות את הגן. הגן, כתוב שזה הולך על ספירת המלכות. אז יוצא ששלושת הבחינות, עדן, נער, גן, אם נרצה להלביש את זה בספירות, זה יוצא הראשי תיבות עונג, עדן זה חוכמה, נער זה בינה, וגן זה התחתון, המלכות, שמקבל את ההשפעות מהחוכמה והבינה. וקראת לשבת עונג, כי השבת היא המשפיעה, לכל הספירות שמקבלות ממנה, עד למלכות שהיא הספירה התחתונה שמקבלת את כל ההשפעות שבאות מלמעלה. אז אותו רעיון שאומרים, ראו כי השם נתן לכם השבת. אז רב חזקיה אומר שהשבת זה המעמקים, שתי העומקים, עומק החוכמה ועומק הבינה, שהוא משפיע לכל הבחינות, לכל הספירות לזה רמפין. אז הוא מקשר את זה גם לפסוק וקראת על השבת עונג, שזה אותו דבר, עונג זה ראשי תיבות עדן, נהר, גן, עדן ונהר הם חוכמה ובינה, שזה בעצם במילים אחרות מה שאמר רב חזקיה, אומקה דקולה ואומקה דבירה, שזה חוכמה ובינה, ומהם נמשך השפע והברכה לגן. מהו הגן? הגן זה מלכות שמקבל את ההשפעה שבאה מלמעלה. הגן יכול, תלוי באיזה הקשר אנחנו מדברים, אבל ביחס לספירות העליונות, הגן הוא המקבל מלמעלה. כמו של דבר, הוא מסמל את התחתון, ספירת המלכות. וזהו שהמלכות נקראת שבת. לכן קוראים לה מלכות שבת. למה? כי שבת הוא אותיות שין בת. מה זה שין בת? מה זה שין בת? אז הוא אומר זה רמז. שין בגימטריה זה 300. זה אותו גימטריה של המילה מעמקים. מעמקים מם זה 40 ועוד עין זה 70. ועוד מם זה עוד 40. אז זה 70 ועוד 80. ועוד קוף יוד מם ועוד 150. יש לך בדיוק את הגימטריה של 300. מעמקים, אמרנו קודם מה זה? חוכמה ובינה. אומקה דקולה ואומקה דבינה, כך אומר רבי חזקיה בזוהר. העדן והנהר, זה המעמקים. ומה הנקודה השלישית? המלכות. המלכות, אחד הכינויים למלכות זה בת. יש ביטוי ידוע, אבא יסד ברטה. אבא זה חוכמה שממנו נמשך ברטה. מה זה ברטה? מלכות, בת. הבת היא בחינת מקבל. יוצא שהמילה שבת, רק אתה אומר את המילה שבת, במילה שבת מרומז כל שלושת העניינים של עונג. השין זה הגימטריה של מעמקים, שבעצם זה שתי הבחינות של העין והנון, העדן והנער, והבת זה המלכות, זה הגן. עד כאן זה תמצית מכמה מילים כנראה מקוצרות, שכותב אבא של הרבי על הקטע ההוא בזוהר, שרב חזקיה אומר על המילים ראו כי השם נתן לכם השבת, הוא מביא את השיר המעלות ממעמקים ואת שתי הפירושים ממעמקים. אז אבא של הרבי כותב בקיצור, עושה לנו כאן סגירת מעגל, למה זה קשור לשבת? כי תפקידו של השבת הוא בדיוק לקחת את המעמקים ולהוריד אותם למטה לזעיר אמפין, לכל ימי השבוע, למלכות, וזה מרומז במילה שבת, שין, בת, זה מרומז במילה עונג, וקראת על השבת עונג, אז זה אותו רעיון בא לידי ביטוי בראשי תיבות עונג, בגימטריה שין פלוס שבת, בפירוש ממעמקים, וזה עניין השבת. עד כאן זה תמצית של איך אבא של הרבי בשפה הקבלית, בזוהר, מחבר בין הדברים. שואל הרבי וצריך להבין. ובתחילת העניין, מדבר, אחורה יש כאן שאלה. כי ברצף הדברים שקראנו, אז אבא של הרבי בתחילה אומר שהשבת ממשיכה שפע למה? לשש מידות. לזה רמפין, לימי השבוע. בהמשך הוא אומר שהשבת ממשיכה לאן? השין ממשיכה לאן? לבת. מה זה הבת? המלכות. אז רגע, לאן אנחנו ממשיכים את המעמקים? למידות, הזה רמפין, או למלכות?
גם וגם.
גם וגם, אבל זה שתי עניינים שונים.
הקצה של המידות זה
המלכות. אבל זה שתי עניינים שונים. אתה אומר את שתיהם כאילו ברצף אחד אחרי השני. פעם אני מדגיש שעניין השבת להמשיך את ההשפעה שלה לגן, ופעם אני אומר שהעניין של השבת להמשיך את ההשפעה שלה לזה רמפין. זה הרבי שואל, למה הוא אומר את שניהם? ויש צריך להבין. אז בוא נראה, רבי מסביר את העניין. ובתחילת העניין מדבר בהמשכת השפע מחוכמה ובינה, שזה מעמקים, לאן? לשישה מידות, זה רמפין. בהתחלה אמרנו, שבת מיני מתברכים כולו יום. ולאחרי זה מבאר שזהו וקראת לשבת עונג. אמרנו, מה זה עונג? ראשי תיבות עדן, נער, גן. מה זה גן אמרנו? לא זה רמפין. מה זה גן? מלכות. המשכה מעדן ונער לגן. מלכות, אחר כך אומר את זה במפורש. שין, בת. בד ומלכות. אז למה בתחילה אני אומר שהשבת ממשיכה לזעיר אנפין? ומיד אחר כך אני אומר, וזה נקרא המשכה למלכות. מה זה משחקי מילים? ברור שזה שתי בחינות. אבל מה הרעיון? ויש לומר הביאור בזה בעבודת האדם. אז הוא אומר, בעצם בוא נתרגם את זה בעבודת השם. לא נדבר בעולמות, נדבר בעבודת השם. ונקשר את זה עם מה שאמרנו קודם בחצי הראשון של המאמר, שיש לחם מן השמיים ולחם מן הארץ. יש לימוד מצד מוחין, ויש לימוד מצד מוחין השייך למידות. בנפש האדם יש שתי בחינות. יש זעיר אנפין ויש מלכות. לאן אתה ממשיך את ההשפעה של המוחין, את החוכמה והבינה, לבחינה של זעיר אנפין שלך או למלכות שלך? בוא נראה את הלשון. יש לומר הביאור בזה בעבודת האדם, שמעמקים לשון רבים, מה שאומר רב חזקיה בזוהר, מעמקים זה שתי בחינות בעומק, הם שני עניינים הנ"ל שבמאכל רעבון. זה בעצם מרמז את שתי הבחינות הללו שהזכרנו בחצי הראשון של המאמר, שיש שתי פירושים מה זה נקרא שמן ומאכל רעבון. האם מאכל רעבון פירושו שהוא מגרה אותך לעוד? או מאכל רעבון פירושו שאתה נשאר רעב למרות שאכלת. אם נגיד שהמלכות, סליחה, אם נגיד שהמן הוא אונקה דבירה, בירה זה בינה, בבינה יש תפיסה, אז מה יהיה אז הפירוש רעבון? לא רעבון במובן שנשארת רעב, אלא הרעבון פירושו שהוא לא שולל את הרעבון, מושך לך את התאבון לעוד. אבל אם נגיד שהכוונה היא אונקה דקולה, דהיינו שמדובר כאן על חוכמה, בחוכמה אין לך תפיסה, חוכמה זה ראייה שלמעלה מתפיסה, אז מה אתה מרגיש אחרי הלמידה? שבאיזה מצב אתה נמצא? רעב, לא קיבלת כלום. רעבון במובן שנשארת ברעבון. שתי הבחינה. אומקה דבירה בינה, נקרא מבפנים, הוא הידיעה שפועלת רעבון. ידיעה, אתה יודע, כי בבינה יש לך תפיסה, אבל הידיעה הזו, מה פירוש היא פועלת רעבון? היא גורמת לך לרצות עוד. לעומת זאת, אומקה דקולה, שזה הדרגה של חוכמה, הוא הידיעה שהיא רעבון בעצם לגבי האדם, זה לא שזה פועל אצלך רעבון לעוד. אלא אתה בעצמך, במהות שלך, נשאת רעב, כאילו לא קיבלת כלום. למה? כי זה מלכתחילה למעלה מהכלים שלך. ושני העניינים, דזעיר אנפין ומלכות, הם שתי דרגות בשכל האדם. יש שכמו שהוא מופשט קצת ממציאותו, דזעיר אנפין, וכמו שהוא בהגבלות שלו, שזה מלכות. והמשכה דמעמקים בשכל האדם, על ידי הביטול שלו, היא בשתי הדרגות שבו. גם בהגבלות שלו, זאת אומרת, זה יורד גם למטה, וזה לא נשאר רק בחלק העליון. מה פירוש זה יורד גם בהגבלות שלו? שהעניינים דפנימיות התורה, שמצד עצמם הם למעלה מהשכל, נמשכים בשכל, בהשגה ממש. אם זה יורד למלכות, פירושו של דבר, יש לך בזה תפיסה. יש לך בזה השגה. מלכות זה כבר הכי תחתון. מלכות, כתוב שספירת המלכות היא הספירה היחידה שיש עליה את המינוח של זמן. השם מלך, השם מלך, השם ממלוך, גדר של זמן. אם יש גדר של זמן, יש גם גדר של מקום. כי זמן ומקום הם שני גדרים שהם הולכים ביחד. אז במילא, מלכות, יש בו גדר של מקום, גדר של זמן, זה מראה שיש כבר תפיסה. אם ההשפעה ירדה עד למלכות, פירושו של דבר שמה, איך הדבר נקלט אצלך? נקלט באופן שתפסת משהו. אם תפסת משהו, אם זה נקלט אצלך, זה שייך לאיזה בחינה, לאיזה אומקה, אומקה דבירה. יש לך תפיסה. אז איזה רעבון יש לך? אתה מרגיש שאתה תפסת משהו, ומה הרעבון שלך? שאתה רוצה עוד. לעומת זאת, אם זה נשאר בזעיר אנפין, אם זה נשאר במידות של למעלה ממלכות, אז אין לזה תפיסה בגדרי העולם, אין לזה תפיסה בגדרי האדם, זה נשאר מופשט, אז אם זה נשאר מופשט, אז זה אומקה דקולה. אז אם זה אומקה דקולה, אז בעצם אין לך שום תפיסה. אם אין שום תפיסה, אז זה בבחינה של מאכל שזה עצמו רב. יש להוסיף שעיקר הגילוי דה מעמקים הוא במלכות. מה זה מעמקים? מה מרמז המילה מעמקים? חוכמה ובינה. שתי עומקים, זה מעמקים. אמרנו שהמעמקים הזה נמשך לאן? נמשך לזה רמפין, ואחר כך זה נמשך עוד יותר למלכות. זה שתי הבחינות בנפש, וזה שתי הבחינות שמרומזים בדברי הביור של אבא של הרבי על הזוהר. איפה הגילוי של מעמקים? איפה הגילוי של הבחינות הכי עליונות, חוכמה ובינה? איפה הגילוי שלהם נמצא בצורה עיקרית כשזה יורד לזעיר אמפין או כשזה יורד למלכות? אומר ויש להוסיף שעיקר הגילוי במעמקים הוא במלכות. עיקר הגילוי של הבחינה הזו של מעמקים, כשזה נשפע עד למלכות, אז זה עיקר הגילוי שלו. למה? דבב המידות דזי רמפים, כי הבחינה של המידות, הבחינה של זי רמפים, הם רק מתברכים מיום השביעה. המידות הם מתברכים מהיום השביעי, הם מתברכים מהשבת. זאת אומרת, מה הקשר בין השבת לשבת, זה היום שמברך. השבת לא נמצא בתוך זי רמפים, בתוך השש מידות. זה ימי חול. הם רק מתברכים מהשבת. והמלכות, לעומת המלכות, המלכות, מה הוא? הוא מקבל מהשבת? או שהוא בעצמו שבת? שבת מלכתה. השבת בעצמו נקרא מלכות. נראה עוד מעט, הוא יזכיר מה שהוא הביא קודם, שבתוך המילה שבת, אתה קורא לה שבת שבת, למה? כי בתוך המילה שבת מרומז, שהשין נמצא עם הבת, במלכות. יוצא מה יותר מחובר בגילוי לבחינה הכי עליונה של השין, של המעמקים? הבת, המלכות, יותר מהזעיר אמפין. והמלכות, נוסף על שבה נמשך השפע מחוכמה ובינה, גם היא עצמה נקראת שבת. ויתרה מזו, שבשבת, שקי בעיקר על בינה, יש גם אותיות בת. אז שבת זה בינה, ושבת כולל מלכות. זאת אומרת, הבינה, שזה המקור, מחוברת באופן מאוד חזק לאן? לבת, לחיד החתון. כשההשפעה יורדת למטה, אתה מקבל את העניין בצורה יותר עוצמתית, מאשר שאתה משאיר את זה באותיות גבוהות או בהסגר עליון, עוד מעט הוא יתרגם את זה בעבודת השם, זה יהיה יותר מובן. היינו, שעיקר עניין השין, מעמקים, איפה תקבל את העומק? איפה תקבל את המעמקים? הוא כשהוא נמשך בבת, מלכות. אם אתה תמשיך את השין, את העומקים, לזה רמפין, לא תקבל את זה בעוצמה כזו, כמו שאתה תמשיך את זה למלכות. איפה זה בא לידי ביטוי בעבודת השם, שזה יהיה יותר לפשט את זה? ויש לומר הביאור בזה בעבודת האדם, שהוא על דרך הידוע, שעל ידי הפצת המעיינות חוצה, מתגלה עניינם גם המעיינות. המעיין, המעיין זה החוכמה והבינה. כשהוא יוצא חוצה, חוצה זה המלכות. כשהוא יוצא חוצה, מתגלה עוצמתו של המעיין הרבה יותר מה שהוא נשאר במקורו. דווקא היציאה החוצה, זה כמו שיש את הלשון בין רב לתלמיד, התלמיד ביחס לרב נקרא מקבל. המלכות, הרב הוא המשפיע, אז כתוב מתלמידי יותר מכולם. כשהרב נותן לתלמיד, מתגלה העניין אצל הרב בעומק הרבה יותר מאשר אילו הרב היה משאיר את זה בינו לבין עצמו, היה יושב וחושב על זה, מבין את זה ומתעמק עם זה, אבל כשהוא יוריד את זה לתלמיד, אצלו יתגלה עומק הרבה יותר גדול. כשהמעמקים יורדים לבת, מתגלה עומק יותר גבוה מאשר המעמקים נשאר בבחינה של זי רמפין. זאת אומרת, אם נתרגם את זה, מה שאמרנו קודם, לחם מן השמיים ולחם מן הארץ, אז אמרנו, מה זה לחם מן הארץ? הירידה למקום של תפיסה, נכון? מלכות. מוכין השייכים למידות. כשאתה מוריד את זה למטה, לאומקה דקולה, סליחה, לאומקה דבירה, כשאתה מוריד את זה למטה, כשאתה מוריד את זה למלכות, כשאתה תופס את זה, לכאורה זה מוגדר, בתפיסה, בזמן ומקום, אבל דווקא ההורדה למטה מחברת אותך לנקודת העניין הרבה יותר מאשר אילו זה היה נשאר ברמה רוחנית גבוהה יותר. דווקא ירידה למטה יש לזה הרבה יותר השפעה. בכל עולם בעולם לפי עניינו, אבל בשפה שלנו ברור שהכוונה היא חוצה במובן הכי פשוט. נמשיך הלאה, אותי. והנה, שני עניינים הנ"ל שבמן דפנימיות התורה, מזה שבפנימיות התורה אמרנו, פנימיות התורה זה מן. בכלל תורת הנגלה אמרנו בתחילה. תורת הנגלה זה לחם מן הארץ, ומן זה לחם מן השמיים, זה חסידות. אחר כך הוספנו שבחסידות עצמו יש לחם מן השמיים ולחם מן הארץ. ואז יוצא שתי דרגות במאכל רעבון. אז אומר עכשיו הרבי שמשתי הדרגות הללו שיש בפנימיות התורה, שתי דרגות במן של פנימיות התורה, מה הם שתי הדרגות? שתי בחינות ברעבון. מביא את זה בקיצור, רעבון שלמעלה מהשגה, ואף על פי כן הוא מאכל רעבון. שתי הבחינות, זה רעבון במובן שזה נשאר רעבון, לא השגתי כלום. מצד שני זה מאכל רעבון, כן אכלת משהו. שתי הבחינות הללו שיש בפנימיות התורה, מזה נשתלשלו שני עניינים האלה באמן כפשוטו. מזה השתלשל שבמן שירד לעם ישראל במדבר, היו שתי תכונות. שתי תכונות במן שמיד נראה אותם. כל תכונה הזכרנו כבר את התכונות האלה במאמר קודם, שתי התכונות הללו במן תואמים לשתי הדרגות במן הרוחני בפנימיות התורה. מה שתי הדרגות, מה שתי התכונות במן? והעניין הוא, דעתם על זה שהמן היה דבר יום ביומו, למה מן היה באופן שהוא ירד כל יום מנה יומית בלבד? הוא לא ירד לשבוע, לחודש, כל יום. למה? שלכן, הרי בגלל הסיבה הזו שהוא ירד כל יום מחדש, לכן כתיב בי, לכן הפסוק אומר, ויענך ויעריבך. הסיבה למה כתוב ויענך ויעריבך? כי זה ירד כל יום מחדש. כי אינו דומה מי שיש לו פת בסלו, למי שאין לו פת בסלו, ובגלל שלא היה להם פת בסלם, לכן זה נקרא ויענך ויעריבך. מה באמת הסיבה לכך? מה הייתה הבעיה שהמן ירד לכמה ימים וישאר ביחסון ולא יהיה וירום תולעים ויבש כמו שנאמר? למה באמת הוא לא יכול להישאר? הסיבה היא כי גדר העולם הוא מקום וזמן. כל מה שנקלט בעולם הוא דבר שעומד תחת המוגבלויות של מקום וזמן. ומן הוא למעלה מהעולם. מן זה מאכל כזה שהוא לא בגדרי הטבע בכלל. במילא הוא למעלה מגדר זמן. הוא לא בגדר זמן. אז אם הוא לא, כרגע בוא נראה מבחינת הזמן. הוא לא בגדר זמן. אז אם הוא לא בגדר זמן, פירושו של דבר, הוא לא יכול לרדת, וזה יישאר למחר, למחרתיים, לכמה ימים. הוא יורד, והוא לא יכול להתאפס פה. אין לו תפיסה. למה אין לו תפיסה? כי הוא לא בגדר זה. ולכן גם לאחרי שנמשך בעולם, הוא ירד, היה צריך להתחדש בכל יום. כל יום היה צריך להתחדש מחדש. למה? העולם לא יכול לתפוס אותו. וזהו, זה הפירוש, אינו דומה מי שיש לו פת בסלו למי שאין לו פת בסלו. מה הפירוש של המשפט הזה? זה לחם מן הארץ, וכן לחם מן הארץ זה רק משל כל ההשפעות שנמשכו בעולם. לחם מן הארץ, גם כן הבית שיש לבן אדם, וגם המכונית שיש לו, וגם הכסף בבנק שנמצא אצלו, כל הצרכים הטבעיים שבעולם, כיוון שאין ניכר בהם שמתחדשים בכל יום, אתה לא רואה על זה שכל יום הוא מתחדש. אתה רואה שאותו בית שהיה לך אתמול, זה הבית שיש לך גם היום. וזה כ... לא כל יום יש לך בית מחדש. אותו בית, נשאר לך כל הזמן. נראה לך, נדמה לך, שזה אותו בית של אתמול. נדמה לאדם שם בסלו. זה בסל שלי. אף אחד לא ייקח לי את זה. יש לי את זה בסל, זה אצלי.
סל המצרכים.
זה הסל המצרכים שלך, בדיוק. אז כל הדברים שבעולם שנקראים בכותרת לחם מן הארץ, אלו דברים שמה התחושה של האדם כלפיהם? זה פה למטה. יש זה בסלו. כי זה נתפס בגדרי העולם. תחת המוגבלויות של זמן ומקום. והמן שהיה ניכר בו בגילוי שמתחדש בכל יום מלמעלה. מן זה מאכל שהוא לא לפי הטבע. ראו בצורה מוחשית, לא היית צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא מהווה בכל יום מחדש. באופן מוחשי ראית שכל יום הוא יורד מנה יומית לאותו יום. אז הרגשת כל הזמן, זה לא בסלי. זה לא בסל שלי, זה לא אצלי. מה פה זה לא בסל שלך? זה לא בגדרי הטבע והעולם. אינו בסלו של האדם. זה נקודה אחת. זה הגדרה אחת על המן, שהוא לא בגדרי העולם בכלל. הוא למעלה מגדרי הטבע. ועל דרך זה הוא בנוגע שטעמו בו כל הטעמים. יש עוד סיבה למה המן נקרא לחם רעב. זה התכונה השנייה שהיה במן. מה התכונה השנייה שהייתה בו?
כל הטעמים.
כל הטעמים שבעולם אתה יכול לטעום. לכאורה זה לא סיבה לרעה, זה סיבה לעשירות הכי גדולה.
לא
מה שאתה רוצה אתה יכול לטעום. זה עצמו סיבת הרעב. מדוע? זה בדבר מוגבל, אי אפשר שיהיו בו כל הטעמים. דבר מוגבל, או שהוא בטעם כזה, או שהוא בטעם כזה, זה לא זיקית.
מוגדר.
מוגדר. ובפרט שבהטעמים ישנם גם טעמים הופכיים. יש טעם חמוץ, יש טעם מתוק. יש חריף, יש מלוח. לא יכול להיות שבאותו דבר הוא יהיה שתי הפוכים. אז כל דבר בעולם הוא מוגדר. אם הוא מוגדר, יש לו טעם אחד. וזה שהמן היו בו כל הטעמים. איך זה יכול להיות שבאותו מן, אחד טעם בו טעם כזה, בביס הראשון החלטת לטעום מתוק, טעמת מתוק, בביס השני החלטת חריף, יהיה לך חריף. אז המן יש לו את כל הטעמים. למה? כי בעצם אין לו שום טעם. הוא מופשט מטעמים. לפי שגם כשנמשך למטה, היה לחם מן השמיים. אילו זה היה נמשך לעולם כלחם תחתון, הוא היה מקבל טבע, טעם. וזהו, זה הטעם שלו. עצם הדבר שהוא כל הזמן יכול להשתנות, פירושו שהוא לא נתפס. עניין אלוקי שלמעלה מהגבלות דה עולם. וזה נקרא, וזהו, אינו רואה ואוכל. מה זה אינו רואה ואוכל? זה הסיבה השנייה. אתה מרגיש את כל הטעמים, אבל אתה לא רואה את הדבר שאתה טועם. הסביעה זה לא רק מה... אוכל שנכנס למעיים. אתה שבע מהראייה יותר אפילו מה...
זו
הסיבה
שהגדירו לו קלוקל.
נכון?
זכרנו את הדגים והקישויים...
שאין האדם המוגבל לא היה יכול לתפוס בלי גבול דאמן. זה נשאר בלי גבול והעיניים שלך לא יכלו לתפוס אותו. ולכן לא ראה אפילו מאכל פשוט, אז בעצם לא ראית כלום. לפי הביור הראשון... אתה ראית, הקבעיה הייתה שזה לא נשאר בעולם, לא בסלי, מחר זה בורח. לפי הביאור השני, לא ראיתי כלום. לא ראיתי כלום, לא תפסתי כלום. על דרך מקום אור גדול מנסו, אם אתה פתאום מסתכל על השמש בצהרי היום, שהעוצמה היא מעל היכולת קליטה שלך, אז מה אתה רואה? שהראייה מתבלבלת, אתה לא רואה כלום. אז שתי התכונות הללו במן, התכונה הראשונה אומרת, קיבלתי, אבל זה לא נשאר בסלי. מחר אני צריך עוד. התכונה השנייה מה אומרת? קיבלתי, אבל לא קיבלתי כלום. מאיפה באו למען שתי תכונות אלו? כי במן הרוחני, בפנימיות התורה, גם יש שתי התכונות האלה. יש את הפנימיות התורה באופן שאתה תופס, אבל אתה מרגיש, זה לא בסלי, אני רוצה עוד. ויש את התכונה הגבוהה יותר, שאתה אומר, לא תפסתי כלום. למדתי ונשארתי רעב, לא תפסתי כלום. שתי התכונות הללו שיש בלחם מן השמיים הרוחני, בפנימיות התורה, הם השתלשלו למן כפשוטו, שהיה גם בו את שתי התכונות הללו. אין פת בסלו, זה תכונה אחת, ואינו רואה כלום, זה התכונה השנייה. זה שתי התכונות שיש והנה, זה שהמן הוא מאכל רעבון, וכשאדם הוא מציאות. אם אתם זוכרים בסוף עוד ג' אמרנו, שעמדנו פעם קודמת, הזכרנו את זה היום בתחילת השיעור, שיש מושג של להחיותם ברעב. מתי אתה יכול לחיות מרעב? כשמגיע יום כיפור, מגיע יום מיוחד, שאתה מתענג מתענוג העצמי הבלתי מורגש, אז אתה להחיותם ברעב. אבל בנורמה, כשאתה ברגילות שלך, ממה אתה חי? מי אוכל? אתה לא יכול לחיות מרעב. נתרגם את זה עכשיו פה. מתי המן מרעיב אותך? כשאתה מציאות. אתה יש, אתה מציאות, הביאו לך דבר מופשט, אתה אומר וצועק, לא נתתם לי כלום, לא קיבלתי כלום, אתה מרגיש שאין לך שום דבר, מחר לא נשאר כלום. למה אתה מרגיש שאין לך כלום? כי אתה מרגיש את עצמך. ואז אתה אומר, הדבר המופשט הזה לא נקלט אצלי. אז מה אני מרגיש כלפיו? לא קיבלתי כלום. מה שאין כן, כשהוא בביטול אלוקות, אבל אם היהודי הוא בביטול מוחלט בנפש, עיקר ההנאה והתענוג שלו, ממה אתה מתענג? לא ממה שאתה מקבל, אלא ממה אתה מתענג במצב כזה, כשאדם הוא בביטול, ממה הוא מתענג? עיקר הטענה והתענוג שלו הוא מהשפעה שנרגש בה שאינה בסלו, דאדם, ונמשכת מהקדוש ברוך הוא. פה לפעמים יש מצב הפוך. אומרים לבן אדם, ראיתם בן אדם אומר, אני יותר נהנה כשאני לא מבין. אדם נורמלי, ההנאה שלו הוא כשהוא מבין, כשהוא קולט. אז הוא אומר, כשאתה יש, כשאתה מציאות, אז אם אתה מבין, אתה נהנה. ואם יש לך דבר מופשט שלא קלטת ולא תפסת, אתה אומר, נשארתי רעב, קלטתי כלום. אבל אם אתה איש אלוקי, אז אתה אומר, מה, אתה תיתן לי פירורים שאני אקלוט ויבין? מזה אתה רוצה שאני אסבע? תן לי אלוקות, תן לי רוחניות, שהוא למעלה מהתפיסה האנושית שלי, מזה אני מרגיש שאני קיבלתי ונהניתי, כי לא אני שלי נהנה, אלא להפך, הנשמה שלי נהנתה. ועל ידי הביטול שלו, הוא כלי לקבל השפע הבלתי מוגבל, ואז הוא נהיה רואה ואוכל. מי אומר אינו רואה ואוכל? מי בא בטענה וטוען אינו רואה ואוכל? אינו רואה ואוכל זה כשאתה נמצא במצב שאתה מציאות, ואתה טוען, מה יהיה איתי? אני לא רואה. לא רואה אז אני מרגיש רעב. לא קיבלתי כלום. אבל אם אתה בביטול אמיתי, אז אין לך שום בעיה עם זה, שאתה לא רואה. אתה רואה. לא שאתה רואה משהו גשמי, אלא צורת הגישה שלך לאכילה, היא באופן המופשט של הדבר. ואז אתה נהנה מזה, זה בסדר גמור. עכשיו, על פי זה הוא חוזר לשאלות שהוא שאל בתחילת המאמר. על פי זה יש לבאר. שהנוסח בברכת הזן, הייתה שאלה למה היום אנחנו מברכים על הלחם מן הארץ את הברכה הראשונה בברכת המזון, שמי תיקן אותה? משה רבינו על המן. אז א' הייתה שאלה איך אנחנו היום מברכים על המן. שאלה שנייה הייתה, הרי בברכה כתוב ואכלת ושבעת וברכת. אם במן אין סביעה, כי המן זה לחם שנקרא ויענך ויריבך, אז אין צביעה, אז איך יש ברכה? אתה לא התקיים אצלך וסבת. עכשיו לפי מה שאמרנו בשורות האחרונות, יובן שברכת המזון וסבת על המן זה לאדם ברמה גבוהה. אתה שבע מהמן. מתי אתה רעב מהמן? מתי אתה מסתכל על המן ואומר, הוא לא נתן לי כלום, השאיר אותי רעב, לא תפסתי, לא קלטתי. מתי אתה אומר את זה על המן? כשאתה יש. אתה מציאות, אז אתה באמת בבעיה, אתה אומר, לא קיבלתי כלום. אבל יש מצב שאתה שבע מזה. כמו שאמרנו קודם, להחיותם ברב, נראית על השום בפנים. על פי זה יש לבאר שהנוסח בברכת הזן, דקטיב בה, מה כתוב בברכת הזן? ואכלת, וסבעת וברכת. זאת אומרת שגם על המן, וסבעת, זה הברכה של משה רבינו. הוא על המן. איך זה מסתדר עם הוויינך ויריבך? כי אמיתית עניין הסובה והשירות הוא במן. עד הרבה, השירות הכי גדולה, והסביעה הכי אמיתית קיבלת במן. קודם כל על השירות, הרבי מביא כאן למטה בהערה, שהגמרא מביאה שהמן ירדו איתו אבנים טובות ומרגליות, ובאמת עם ישראל התעשרו מאוד עם המן. כשהוא ירד, הוא ירד עם הרבה עשירות. אבל כאן הוא מדבר בעיקר גם לעשירות רוחנית. במן אתה מרגיש סביעה אמיתית. במן אתה מרגיש עשירות אמיתית. איך? שמרגיש שהשפע שנותנים לו אינו בסלוד האדם, אלא הוא נשפע תמיד מלמעלה. יש אדם שאומר, ניקח דוגמה קיצונית, כתוב על הנחש, שהקדוש ברוך הוא הניש אותו, שאפר תאכל כל ימי חייך. אז יש מקומות, דברי ישראל שואל, לכאורה איזה אונס זה? הקדוש ברוך הוא נתן לו שפע רב, שיהיה לו בלי גבול, אפר תאכל כל ימי חייך, אפר לא נגמר. אפר יש בלי גבול, אז אין לו דאגה של אוכל, זה עונש. אז אמר מי שאמר, שהעונש הוא, אומר לו הקדוש ברוך הוא, כך שיהיה לך הכל, אל תהיה תלוי בי, אל תתפלל אליי, אל תרגיש שאני המקור שלך, תסתדר עם מה שיש, ותישאר עם האוכל הזה. זה עונש, כי התחושה הזו שאדם מרגיש כל הזמן, אני לבד לא מסתדר, לבד לא קיבלתי כלום, כל מה שיש לי, אין לי אותו בסלי, לא מרגיש שום דבר בסל. כל יום מה שיש לי, כי היום הקדוש ברוך הוא השפיע לי שפע חדש. מה שהיה אתמול, היה אתמול. היום, דבר יום ביומו. אדם שחי כך, ומבין את התועלת בגישה הזו, שאתה כל הזמן תלוי בברכה האלוקית המחודשת היום, אדם כזה שמבין את המעלה בזו, הוא העשיר האמיתי. לא יש את הבלי גבול האמיתי, כי אותו אחד שיש לו מיליון דולר בבנק, הוא עשיר, אבל יש לו רק מיליון דולר.
לא, אותו...
אז יש לו בסלוט המיליון וזהו. אבל יהודי שיודע שאני מקבל כל יום מהקדוש ברוך הוא, ואני תלוי בו, אז כמה יש לך? אין סוף בלי גבול. הרבה יותר, אתה עשיר האמיתי. זה הלשון שהוא אומר כאן. שמרגיש שהשפע שנותנים לו אינו בסלו, דווקא זה שאתה מרגיש שהשפע שנתנו לי, זה לא בסל שלי, זה לא אצלי, דה אדם, אלא הוא נשפע תמיד מלמעלה. אני מקבל כל הזמן מלמעלה, כאמן שהיה ניכר בו בגלוי שמתחדש בכל יום. אז התחושה של יהודי שיש לו מן והוא מתלונן, הוא בבעיה. אדם צריך, כשהוא מקבל מן, להגיד ברוך השם, שאני נמצא במצב כזה, שכל הזמן, כמו תינוק בעריצה, שאין לו דאגות לאוכל, יש לו אבא ואמא, וכל הזמן נוהגים לאוכל, אין לו דאגות לרוץ לעבוד, הוא יודע, הוא יבוא הביתה, יהיה לו ארוחה מוכנה, יש לו בגדים. ככה יהודי צריך להרגיש, כשהקדוש ברוך הוא מחזיק אותך כל הזמן. זה ברכת המן, זה ברכת הזן, זה נקרא וסבעת, זה הצביעה האמיתית, וביכולתו, ופה בסיום המעניין, המחייב והמזכה, וביכולתו של כל אחד ואחד מישראל לבוא להרגש זה. יהודי יכול להגיע להרגשה הזו, ולכן אומרים ליהודי היום, בברכת המזון שלך, שאתה מברך על האוכל שאתה מן הארץ, תברך את אותו נוסח שמשה רבינו תיקן על המן. כי אתה יכול להרגיש עכשיו את מה שהרגישו אז במן, ובפרט על פי הידוע שפרנסה בזמן הזה, בזמן הגלות, ובאופן דה השפעת המן. היום זה ברור, אדם היום יודע, זה שיש לי היום, מה לאכול, מי יודע מחר, שום דבר לא בטוח. כל יום אתה מרגיש שברכה חדשה. איך הוא הצליח לגמור את החודש? לא יודע, הכל ברכה מלמעלה. יש אנשים, ובזמן הגלות ככה אנשים חיים, שכל הזמן מרגיש, הקדוש ברוך הוא מנבט אותך כל יום. ההשפעה באה מלמעלה כל יום. ועל ידי הרגש זה, אם אתה מרגיש כך, שהכל בא מלמעלה ואתה באמת חי כך, הוא כלי לקבל השפע בלתי מוגבל דמן, תקבל בלי גבול. אז אתה לא תהיה בתחושה שיש לך פת בסל, אבל יש לך את הסל בעצמו, יש לך את המחקור בעצמו. המעדיף שיהיה לך, יתנו לך כמו לנחש, שיתנו לך תעפה וזהו, זה מה שיש לך. יש לך בלי גבול, כל טעם שאתה רוצה וכל דבר שאתה רוצה בלי גבול, אין סוף. כמאמר הזל, כלי ריקן מחזיק, כלי מלא אינו מחזיק. כשאתה מרגיש ריקן, אז אתה מחזיק, אז אתה יכול לקבל. כאשר הוא מציאות, אם אתה כלי מלא, אתה מציאות, אין כבר איפה לשפוך כלום. הוא יפרט כשחושב שהשפע שנותנים לו הוא בסלו. אתה בטוח שמה שנתנו לי, יש לי בסל, זה שמור אצלי. הוא מרגיש כלי מלא. אינו מחזיק אפילו השפע המצומצם ללחם מן הארץ. אין לך, לא נשאר אצלך כלום. ועל ידי שהוא כלי ריקן, דווקא כשאתה מרגיש שאתה בעצם ריקן, אין לך כלום בסל. כי הכל תלוי מה שיהיה לך מלמעלה, שפע חדש. הוא מחזיק גם הסובע והשירות דמן, ונמשכים לו כל ההשפעות דבני, חיי ומזוני, באופן של רוויחי. דבר נפלא ביותר, איך שהדבר הזה מתלבש באדם.